האם ניהול זה קידום? מה זה מנהל טוב? מה עושה בן אדם שלא רוצה לנהל? כדי לענות לכל השאלות האלה, זימנתי לרעיון עבודה את דוקטור אורנה אמיר.
רעיון עבודה. רעיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
לאורנה אמיר יש דוקטורט בפיזיקה, אחרי הדוקטורט היא הספיקה לעבוד במספר תחומים מאוד מעניינים, מפיתוח מודלים למחלת הסרטן, לניהול צוותים בחברות אדסנס, חברות שמספקות שירותי אופטימיזציה לתעשיית הפרסומות. בשנים האחרונות אורנה עובדת בגוגל, התחילה את דרכה בגוגל כמנהלת מנהלת קבוצת אנליטיקה בווייז, התקדמה ושינתה תהליכים ושינתה משרות, וכל הזמן הזה בגוגל, ונראה לי שהיא מאוד מרוצה, נכון אורנה?
כן, אבל אין לי דוקטורט בפיזיקה ולא עבדתי באדסנס, אז בוא נתחיל מההתחלה.
אוקיי, רגע, אין לך דוקטורט בפיזיקה? במה יש לך דוקטורט?
לא, במתמטיקה שימושית, ועבדתי בפרסום בדיספליי אדס ו... בעצם יצירת real-time bidder, וכל אלגוריתמיקה מאחורי ה-real-time bidder.
כן, טוב, פה אני לא טעיתי קשה, אבל משום מה הייתי בטוח שאת פיזיקאית. אני אגיד לך למה, כי כל פעם שיצא לי לעבוד עם מתמטיקאים ועם פיזיקאים, אני כל פעם חשבתי לעצמי כמה מתמטיקאים תלושים מהמציאות, והפיזיקאים הם כל כך הרבה יותר מחוברים לעולם.
זה מתמטיקה שימושית.
אהה, זה העניין. אז את מתמטיקאית שימושית.
בדיוק, מתמטיקה שימושית, כן.
שימושית, בסדר. טוב, אז אחרי שתיקנו את כל הטעויות שלי, אני חושב שאנחנו מוכנים להתחיל לעבוד. יאללה.
יאללה.
אז אני רציתי לדבר איתך על שאלה שמטרידה אותי המון. והשאלה הזאת היא האם, אני אגיד את זה אפילו אחרת. יש איזו טענה בחברות גדולות, וגוגל זה חברה די גדולה אפשר להגיד. אבל לא רק בגוגל, שניהול זה לא קידום, שאתה יכול להיות עובד ממש ממש טוב ולעבוד, להיות מה שנקרא individual contributor, ויש חברות שקוראות לזה קצת אחרת, developer, מפתח, חוקר, ויש את הניהול, וזה לא בדיוק קידום, זה פשוט תחום אחר של עבודה. וקודם כל אני רוצה באמת לברר את הנקודה הזאת, האם זה באמת מרגיש ככה או לא, ודבר שני, האם... איך בן אדם יכול לדעת מה עדיף לו לעשות? במה עדיף לו לעסוק? אם להיות מנהל, זאת אומרת לנהל אנשים, או להיות, קראתי לזה עובד פשוט, אבל זה סתם בשביל הצחוקים, או לנהל בייטים, לנהל, לא יודע, מקשים על המחשב. אז אולי לפני שאנחנו נקשיב למה שאת חושבת, אולי תספרי קצת יותר בפרוטרוט מה, כי את עברת את שני, עבדת בשני התחומים.
כן, אז אני בעצם עשיתי בקריירה שלי המון פעם את הסולמות ונחשים, עשיתי המון פעמים את העלייה כאילו, עלייה בקורפורט לדר, או גם לא קורפורט, אבל עשיתי הרבה פעמים את המחזור של לנהל, להתקדם, להיות מקודמת, לנהל צוות, להגדיל את הצוות, ואחר כך בעצם לעבור תחום ולחזור להיות hands-on. עשיתי המון פעמים את המסלול הזה, לא חזור. למעשה הניהול מצא אותי, אני לא כל כך חיפשתי אותו. אני חושבת שהתחלתי את הקריירה, אז באמת היה את הנושן הזה שלהתקדם צריך לנהל. וגם אם אתה רוצה להיות רלוונטי, אז אתה לא יכול להישאר, אתה חייב להיות מנהל. אחרת עם השנים, כאילו, היה מין סטריאוטיפ שהצעירים הם ה... כמו שאתה עובד, העובד הפשוט, התכנתי.
העובד הפשוט, בדיוק.
וכמה שאתה יותר מבוגר, אתה, אם אתה לא הפכת למנהל, אז אתה באיזשהו מקום תראה לא רלוונטי. כי למעשה כל הזמן יש טכנולוגיות חדשות, ואתה בעצם לא מתעדכן באותו קצב, אז אם לא תהיה מנהל, לא תהיה רלוונטי. זה אני חושבת שהיה תפיסת עולם שהתחלתי את הקריירה שלי. אני מרגישה שהיום זה כבר לא ככה.
אז אני אגיד לך מה, אנחנו התחלנו את הקריירה פחות או יותר באותו זמן, בנוסף לכל מה שאת אומרת, אני לא יודע, לפחות אצלי גם היה את הלחץ הזה שכשההורים שלי רצו לספר על מישהו שהוא נורא מוצלח, אז אם ספרם שמעת, הוא מנהל מאוד בכיר, קדמו אותו להיות מנהל, אז באמת יש מנהלה כזאת של יש את האלה שעובדים ויש את המנהלים, שזה, יש להם אפילו כיסא מנהלים, ביטוח מנהלים, משרד מנהלים.
כן.
אני הכרתי אותך לפני לא מעט שנים, באמת ניהלת קבוצת מחקר, נכון?
כן, כן. אני אספר קצת על המסלול שלי, כי אני חושבת שזה באמת מדגים את, את היתרונות והחסרונות של שני הצדדים. ואני חושבת שכמובן, okay. כמובן שמה עדיף לבן אדם, זה פשוט נורא נורא תלוי באופי שלו. אין פה מה, מה נכון באופן כללי, זה פשוט נורא נורא תלוי ב... באופי של הבן אדם, ומה הוא עושה, מה הוא עושה טוב, ומה הוא אוהב לעשות. וזה מצחיק אותי שאמרת על, על ההורים. אז אני חושבת ש... כאישה, אני חושבת שכאילו כל הסטריאוטיפים הם שונים. ואין את הציפייה שתהיה מנהל גדול. ההורים שלך בכלל מבסוטים ש... כאילו, איזה יופי שיש לך קריירה. כאילו, הציפיות הם...
לא, לא עוד כדי כך.
אז... לא, כאילו, בוא נגיד ככה, זה לא, הם הורים שלי תמיד נורא מתגאים בי, אבל אני לא חושבת שהם כאילו אף פעם לחצו עליי שאני אעשה שום דבר, הם כאילו, הכל ביחס לאחים. אח שלי עשה okay. בעיות, אז היו שמחים שאני לא עשיתי בעיות. בקיצור, אז זו. מה שאני רציתי להגיד, שאני חושבת שאני, זה כן משהו שאני רוצה, כאילו שמה לב בתעשייה ואני רוצה לציין את זה, אני חושבת שאני מסתכלת על פערים בין נשים וגברים, אז בדרך כלל, שוב, הסטריאוטיפ, כי יש נשים וגברים, כאילו, עם כל ה...
ברור, ברור.
מכל הכיוונים, אבל הרבה פעמים אני, הגברים, הם באים עם איזשהו רצון לנהל, להתקדם, זה נורא ברור להם, מאוד ברור להם האנד גיים, ושהם צריכים כך וכך זמן לעלות את המשכורת, לעלות את התפקיד, שיהיה טייטל מאוד גדול, והרבה פעמים נשים הם, זה פחות ברור להם, זה פחות, זה פחות פוער להם, כלומר אין להם את, אין להם את הציפייה הזאת מבחוץ שזה המסלול שהם חייבים לקחת, אז תכלס יכולות לקחת את המסלול שהם רוצות, יש בזה איזשהו יתרון מסוים, ואני חושבת שאני תמיד היו לי ציפיות מאוד
פחות לחץ, אז יותר רגוע.
כן ולא, זה שונה, אני חושבת שזה שונה, כי אני חושבת ש שוב, אני ממש מדברת בסטריאוטיפ פה, ואני חושבת שלגברים יש הרבה יותר ציפייה מבחוץ. באמת ההורים שלהם מצפים מהם שיביאו את הטייטל ויביאו את המשכורת וזה, ומנשים הציפייה היא אחרת. אז אין את הלחץ מבחוץ, והלחץ הרבה יותר, okay. אני חושבת, אצל נשים בא מבפנים. מה הם רוצות לעשות, ויש המון מוטיבציה בפנים. אני רואה את זה אצל הרבה נשים, שזה פשוט מתבטא בצורה אחרת. אני לדוגמה, בחיים אני חושבת, בתוך תפקיד, בחיים לא ביקשתי קידום. לא ביקשתי, אבל ביקשו ממני. כלומר, זה היה ממש מסלול אחר. אני לא באתי ואמרתי, תקשיבו, אני חושבת שאני מעולה, ויש פה תפקיד, ממש נדרש מנהל, ואני הבן אדם בשביל התפקיד. בחיים לא קרה לי. מה שקרה, שנכנסתי לתפקידים, עבדתי, עשיתי דברים טובים, התחלתי להוביל, פשוט כי זה באופי שלי להוביל דברים, ואז okay. המנהלים שלי אמרו, וואי, את יודעת, את עושה את זה, בואי תעשי את זה באופן רשמית. אז זה מסלול קצת שונה.
קודם כל, היו לך תקופות שבהן נדרשת גם לעשות עבודת הנדזון וגם ניהול בו זמנית, בצורה משמעותית משניהם?
בטח, בטח.
ואז איך מחלקים את, 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 איך מחלקים את חלוקת הקשב הזאת? כי זה באמת עבודות שונות לחלוטין.
אז אני חושבת שבעיניי... זה איזשהו sweet spot, אני מאוד אהבתי את התפקידים האלה, כי כמנהלת אני מאוד אוהבת לנהל מהמקום המקצועי. אז זה שיש okay. לך איזשהו נגיעה בעבודה בעצמך, זה שאתה כותב קוד, זה שאתה הולך להרצאות ולומד דברים חדשים, ויכול ממש לבוא ולהבין את העבודה של עובדים שלך בעומק, זה נותן לך המון קרדיט, נותן לך המון עומק. אז אני מאוד אהבתי את התפקידים האלה, שיכולתי גם בעצם נגיד לכתוב קוד, לכתוב אלגוריתמיקה, לעשות דברים בעצמי, וגם לעבוד כמנהלת, אהבתי את האיזון הזה, אבל זה נורא תלוי בגודל הקבוצה.
לא, כי למשל, אני לא זוכר באיזה שיחה שמעתי את זה, אבל הציגו שם מצב די מעניין שקורה הרבה, נגיד את מנהלת, את צריכה עכשיו לנהל כמה אנשים כדי שכל אחד יעבוד בחלק שלו בפרויקט, ובחלק שלך שאת אחראית עליו כהנדזון מתגלה עכשיו באג בפרודקשן ואת עכשיו צריכה לשבת וגם לפתור את זה. ואז מה שקורה, שאת לא יכולה באמת לתת את כל תשומת הלב שלך לבעיה שלך, כי יש לך עוד אנשים שתלויים באינפוט שלך, מצד שני, את גם לא כל כך פנויה לאנשים מסביבך, כי את צריכה גם לפתור בעיה דחופה. אז איך פותרים את זה? או שפשוט יש מקומות שבהם זה בלתי אפשרי?
אני חושבת שזה, השאלה זה גודל הצוות. אני חושבת שעד, ניהול של עד 5 אנשים זה אפשרי. אתה מנהל 3 עד 5 אנשים, אתה יכול לעשות את זה, זה גם נורא תלוי באנשים, אם דאגת בעצם לקחת אנשים בצוות שלך שהם עצמאים וחכמים, אז הם יכולים גם להסתדר בלעדיך איזושהי תקופה, אם אתה צריך לצלול לתוך הפרטים, לפעמים אתה יכול גם לשלב אותם ושהם יעזרו לך לפתור את זה, אבל אני חושבת שבניהול, זה לא רק מספר אנשים, זה גם התפקיד שלך בתוך הארגון, כמה שאתה באמת, התפקיד שלך, בוא נגיד ככה, זה מתאים לטים ליד, אוקיי? אם אתה טים ליד של טים יחסית קטן, אתה יכול להתמודד עם זה.
מעבר לזה זה לא.
כן. מעבר לזה זה לא, כי באמת אתה לא יכול להיות בקריטיקל פאטווי, כי אין לך את המשאבים באמת לעשות את זה. כלומר, אם יש לך 10% זמן ל-IC, אבל זה רק יכול להיות בתקופות שאין לך דברים משמעותיים אחרים בארגון, אז אתה לא יכול לשים את עצמך בקריטיקל פאטווי. אתה צריך לשים את עצמך על דברים שהם יותר עתידים, שהם proof of concept, שהם משהו שיכול להיות מאוד גדול, אבל עוד לא ברור שהוא יצליח או לא. זה סוג הפרויקטים שאתה צריך לקחת, שאתה, כאילו שהחלק הניהולי שלך הרבה יותר משמעותי.
אוקיי, מעניין. הבנתי. עכשיו, אני אספר, אני לא יודע, את אמרת שאת עברת כמה פעמים מ-IC לניהול, אז תכף אני אשאל אותך, אבל אני רוצה לספר לך על אחד הצוותים המקבילים שעבדתי באחת ממקומות העבודה הקודמים שלי. מישהו שם במרכאות קודם להיות מנהל, עבד כמנהל, ובא למנהלים שלו ואמר, תקשיבו, אני לא נהנה, ופשוט ירד לתפקיד של IC, של מפתח, עוד פעם במרכאות זוטר, ולחברה הציגו את הנושא הזה כממש כאפילו סוג של חגיגה, תראו, אנחנו בן אדם ניסה, הבנו שהוא נותן לנו יותר תרומה כמפתח, והיה סבבה. במקום עבודה אחר גם ראיתי אותו סיפור, שמישהו שכמוך נאלץ לנהל, לא אהב, ניסה לשכנע, בסוף משכנע את החברה לשחרר אותו מהתפקידים שלהם. אבל איכשהו מבחוץ, את יודעת, בשיחות מסדרון, הלחשושים הם לא כל כך מפרגנים. את הרגשת את זה? שכאילו, מה הכוונה? הלחשושים אומרים, הוא נכשל, זה, עכשיו הוא ירד בדרגה, את יודעת, רכילויות.
אז לי אף פעם לא היה את החוויה הזאת, כלומר, בדרך כלל, אני בן אדם שמאוד אוהב להוביל דברים, באופי שלי. אני אוהבת לקדם דברים, יש לי רעיונות, אני אוהבת לגייס אנשים, להתלהב מהרעיון גם, אז הקטע של הובלה בא לי מאוד בטבעיות, ואני חושבת שבגלל זה באמת קידמו אותי בהתחלה להיות מנהלת, ונורא אהבתי את זה, אני מאוד אוהבת לנהל, אני מאוד אוהבת לפתח אנשים, אני אוהבת את הפוזיציה הזאת, מאוד. אבל בתוך ניהול היו לי כאילו ניהול של קבוצות קטנות וגדולות, אז אני לא מרגישה את החוויה הזאת שכזה מה אומרים שזה לא מסתדר. אני כן מכירה המון סיפורים, כמו שאמרת, שאנשים שבאמת נורא מוצלחים, כל פעם מקדמים אותם, כל פעם הם מתחננים, תחזירו אותי להיות IC, אני לא אוהב להיות בייביסיטר של אנשים, אני לא אוהב את הלחץ הזה, כלומר, זה מאוד מוכר. אני חושבת שלגוגל יש פתרון נורא יפה לזה, כאילו באתוס שלו, שגוגל מדבר בהתקדמות של, שמישהו שכאילו מתקדם הוא צריך יותר להיות leader, אוקיי? שלמעשה זה לא עניין של ניהול או לא ניהול, זה עניין של leadership, ואני מאוד מתחברת לגישה הזאת, שלמעשה כדי להתקדם בדרגה אתה צריך להפגין הובלה, ויש הובלה שהיא לא הובלה של ניהול אנשים, אתה יכול להוביל תהליכים, אתה יכול להוביל פרויקטים מאוד גדולים, כלומר, לא כל אחד אוהב לנהל אנשים, יש עם זה המון, המון המון צדדים, שהם לא...
כן, אנשים זה יצורים לא כיפים להסתדר אתם, אני לא...
מה, אנשים זה הדבר הכי מעניין בעולם. זה בסופו של דבר הקשרים בין אנשים זה, זה דבר מדהים, אבל זה גם מאוד מאתגר, כלומר שזה עובד טוב זה כיף, שזה לא עובד טוב זה כאב ראש, אבל משעמם זה לא.
זה בטוח. זה בטוח. את יודעת מה, אני חייב לפתוח פה סוגריים, כי את אמרת, ואני שומע את זה שוב גם מהרבה מנהלים ובהרבה שיחות על ניהול, שאחד התפקידים של מנהל זה לפתח את האנשים. עכשיו, קורה לא מעט שמנהל צוות הוא אדם פחות מנוסה, יותר צעיר, ועם פחות ידע מאנשים שיש לו בצוות. עכשיו, במקרה כזה להגיד שהתפקיד שלי לנהל את האדם הזה או לפתח אותו, זה יכול להיות קצת יומרני וגם לפעמים גם פוגע באדם במרכאות המנועל. יצא לך להתקל או לראות אולי מהצד מצבים כאלה, ויש לך איזה טיפ איך מתמודדים זה גם משני הצדדים.
כן, יצא לי לראות את זה. אני חושבת, קודם כל, דבר אחד, אני חושבת שתמיד יש מה ללמוד מאנשים, אוקיי?
אוקיי, זה נכון.
זה גישה לחיים שלי. אז גם אם הם יותר צעירים, גם אם יש להם פחות ניסיון, כלומר, לדעתי תמיד יש מה ללמוד מאנשים. פחות יצא לי להיות מנוהלת על ידי אנשים, כאילו, פחות מנוסים ממני. יצא לי מאוד להיות מנוהלת על ידי אנשים שמנוסים ממני בדברים מאוד שונים. אז אני חושבת שבכלל בדאטה סיינס, כאילו, עכשיו יש לי מנהלת שהיא באמת יש לה רקע בדאטה סיינס, וזה תענוג. אבל לא היה לי דבר כזה, זה לפחות 10 שנים. תמיד הייתי, כאילו, לא היה לי במי להתייעץ מבחינה מקצועית, מבחינת העבודה המקצועית של הדאטה סיינס. אז אני חושבת שזה באמת שכיח באיזשהו רמה, כבר אין לך, המנהלים שלך יכולים להביא לך ערך במקומות אחרים, לא בצד המקצועי. אז אני חושבת שזה משהו שקורה באיזשהו שלב. מה זה?
אלו ערכים שהם לא מקצועיים, את חושבת שאפשר, המנהל יכול להביא לעובדים שלו?
תראה, אני חושבת שמנהל מנוסה, וואו, אני למדתי כל כך הרבה על אסטרטגיה ממנהל שהיה לי, שבאמת לא היה לו בכלל ידע בתחום שעבדתי בו, אבל כל כך למדתי ממנו מלראות איך הוא מסתכל על הארגון, איך הוא מסתכל על בעיות, ואיך הוא משחק את השחמט של הארגון, של איך לגרום לדברים לקרות דרך האנשים השונים בארגון, זה היה מרתק לראות את זה. אז זה דוגמה.
את יודעת, אני מקשיב לך וזה מעניין, כי אני גם נקלטתי עכשיו לאיזו סיטואציה שאני מנהל כמה אנשים, אני כנראה שלא נהנה מזה, ומה שאמרת עכשיו זה התיאור הזה של זה כמו שחמט, זה נורא מעניין, כי לפעמים כשאני נגיד עכשיו מפתח איזה אלגוריתם מסובך או לא מסובך, אז אני רואה את כל המהלכים בראש, אני רואה מה אני רוצה, לאן הנתונים צריכים לזוז ומה, וכשאני מסתכל על הארגון אני לא רואה, זאת אומרת, זאת הראייה שמנהל צריך להסתכל על ארגון כעל איזה לוח שחמט מורכב שלכל אחד מהם שחקנים יש איזה חוקיות ורצונות אני לא שואל במובן הרע, זאת אומרת, אני לא חושב שמנהל רואה את האנשים ככלי שחמט כאלה, כמו בסרטים על עריצים, אבל זאת בעצם הראייה?
תראה, אני מדברת פה שהייתי בתפקיד ניהולי, שניהלתי קבוצה של 20 איש ודיווחתי ל-COO, אז זה כבר ארגון, זה כבר משהו אחר, זה לא ניהול של צוות. כלומר, שאתה מנהל קבוצה של 20 איש, אז זה משהו אחר. כלומר, לגרום לדברים לקרות, אתה צריך משאבים מקבוצות אחרות, אתה כבר לא כאילו צוות עצמאי. אתה צריך לעבוד מאוד טוב עם פונקציות אחרות, עם software engineers, product managers, ומרקטינג וכולי. ואתה חייב להבין איך הארגון עובד ואיך לגרום לשיתוף פעולה ולמי לעזור וכן, כלומר צריך את הרגישות הזאת. זה משהו בעיקר, אני חושב, בארגונים יותר גדולים, שאתה בסטארט-אפ הזה, זה פחות קיים. אבל כמה שאתה נמצא בארגון יותר גדול, אתה חייב לקרוא את המפה הזאת. וזה משהו שמהיו...
זאת אומרת, לחשוב על הארגון כעל פונקציות, לא כעל אנשים בודדים.
בוודאי, ולחשוב גם אסטרטגית, כאילו, מה הדברים, מה החוזקות והחולשות של הצוות שלי? איפה שאני קולטת מישהו חדש, איזה פער הוא צריך למלא? כלומר, לא רק אני צריכה עוד אנשים, אלא יש לי סוג מסוים של אנשים, אני רוצה עוד מאותו סוג, אני רוצה מישהו מסוג אחר, כאילו, מה האתגרים הגדולים שאני צריכה לענות עליהם בתוך הארגון? זה דברים שבאמת אני חושבת הניהול בעיניי יותר מעניין. הניהול שזה גם הגול, זה הובלה. זה הובלה ואסטרטגיה. כלומר, יש את הצד של לנהל את האנשים. שדיברנו על זה, יש איזה מלא אתגרים וזה, בעיניי זה מאוד כיף. הרבה אנשים לא אוהבים את זה. הרבה אנשים מרגישים שזה כמו בייביסיטינג, שלפעמים זה ככה. אני תכלס אוהבת את זה. אבל יש את הצד של הניהול של בעצם להסתכל שני צעדים, שלוש צעדים קדימה ולהבין, היום יש לי את האתגרים האלה, איפה אני רוצה להיות עוד שנה, שנתיים, מה חוסם אותי משם, איך אני יכולה לגרום לזה לקרות, איזה unmet needs יש לחברה, כלומר, זה בעיניי מרתק, וזה בכלל לא עבודה מקצועית, זה עבודה יותר אנליטית, ארגונים, להכיר את הארגון, להכיר את המוצר, להכיר מה הצרכים, אז זה בעיניי עבודה שהיא מאוד, כן.
אז את נמצאת בתוך הארגון של גוגל שהוא מאוד מוכוון לדאטה סיינס. ואת אומרת, אבל העבודה שלי היא לא מקצועית, היא לא קשורה לדאטה סיינס, זאת הבנת תהליכים, זה הבנה של מבנה ארגוני, איך הארגון פועל, אבל את חושבת שעצם זה שאת חוקרת נתונים מאוד מנוסה זה עוזר, זה חובה, או שזה בכלל אורתוגונלי לתפקיד?
לא, ברור שזה חובה למה שאני עושה. יש פה שני דברים נפרדים. יש כאילו, איך אני אסביר את זה? יש בדאטה סיינס מרכיב שהוא פרודקט מנג'מנט, אוקיי? זה כאילו להבין את המוצר, זה להבין מה נדרש, אוקיי? מה השאלות המעניינות שצריך לפתור אותן. את זה, כדי להבין את זה, אתה צריך להבין מי המשתמשים שלך, נכון? אם לא יהיה לי שום חשיבה על משתמשים ועל סטייקהולדרס, על אנשים, אני נגיד היום בתפקיד שאנחנו נותנים שירות לכל מיני קבוצות בתוך גוגל, ליוטיוב ובפוטוס וג'יו, אז אנחנו עובדים עם אנשים בכל הארגון. אנחנו צריכים להבין מה הבעיות שמעסיקות אותנו. עכשיו, כמובן שהפתרון שלנו זה פתרון של דאטה סיינס, אז יש גם את הצד הזה. אבל אם אני פשוט אבוא ממקום של, יש לי איזו טכנולוגיה מגניבה, יש לי מודל מגניב שפיתחתי, אז זה יהיה קצת מנותק.
אדם עם פטיש ביד, כל בעיה בשביל לא נראית מסמר.
בדיוק, בדיוק. אז צריך להבין מה הבעיה, צריך להכיר את הכלים, וביחד אפשר לעשות עבודה טובה.
עכשיו תגידי לי, אם...
ראיתי, מניתי לך על השאלה.
לא, 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 בסדר. אז את יודעת מה, בוא אני אנסה לתרגם את השאלה, את התשובה שלך למילים שלי, תגידי אם אני צדקתי. מה שאתה אומרת, את צריכה את הידע הכללי ואת הדברים לדעת מסביב כדי להבין איך פותרים את, או איזה בעיה לפתור, ואת צריכה להיות חוקרת נתונים כדי לדעת אם הבעיה הזאת ניתנת לפתרון בכלים שלך ואיך.
מושלם. כן.
בסדר, טוב, אז אני, לפחות אני תלמיד, בסדר. תגידי לי עכשיו, אבל נניח ש, לא יודע, קורה משהו ומישהו בא אלייך ואומר, אורנה, תקשיבי, אני חייב אותך, את חייבת עכשיו, לא יודע, לעבור לסטארט-אפ קטן ולהיות עכשיו חוקרת נתונים ממש הכי hands-on שיש. 100% בלי, את לא מנהלת אף אחד, שמים לך עכשיו מנהל בן 25,
כן.
הוא ינהל אותך ואת תעשי עבודה. מתוך, לא יודע, יש לך אולי איזה ידע של נשתי מאוד מאוד ספציפי, לא כי עשית איזה משהו נורא. את תשמחי מזה? את תוכלי לעשות את זה אחרי
ה... בשלב זה כבר לא. אני אגיד לך את המקומות שכן עשיתי את זה, אוקיי, בעבר. עשיתי את זה שרציתי לעבור תחומים. אוקיי, נגיד, אנחנו עבדנו ביחד בחברה שהיא בתחום של הפארמה, ועבדתי שם באמת במודלים סטטיסטיים, אבל בינתיים התפתח כל העולם של הדאטה מיינינג והמשין לרנינג, ואמרתי, אני חייבת להיכנס לעולם הזה. זה מרתק ואני רוצה להיות שם. אז הלכתי על תפקיד באמת בתחום של פרסום, ששם באמת יש ביג דאטה, כלומר ביג דאטה זה מאות מיליוני נתונים, ולא 50 חולים שעשו עליהם איזשהו ניסוי, מאשר סט כלים אחר לגמרי.
זה מאוד כואב, אל תזכירו את התפקידים
האלה. ושם באמת חזרתי להיות הנדזון. עכשיו, גם שם זה היה ברור שאני אעבור, כאילו שאני אהיה גם מנהלת בעתיד, אבל זה היה לי, מה זה כיף. א', יכולתי ללמוד. היה לי ממש תקופה ללמוד שיטות חדשים, ללמוד שפות, כאילו שפות תכנות חדשות. אז זה היה לי נורא כיף. ויכולתי להיכנס לתפקיד של ניהול קודם ממקום של ידע, שאני מכירה את הביזנס, שאני מכירה את הכלים. אז מאוד נהניתי מזה. אם סתם יקחו אותי ויגידו לי, אורנה, בואי כאילו, תשבי באיזה חברה, ופשוט יגידו לך מה לעשות ותעשי, אז בלי קשר אני לא רוצה לעשות את זה, כי זה לא נשמע מפתה במיוחד.
לא יודע, מישהו יקרא את התזה שלך מהמתמטיקה השימושית ויגיד, בדיוק את זה אני צריך.
וואה, אני צריך לזכר מה עשיתי שם בכלל. אני חושבת ששוב, מה שטוב במעבר הזה בין ניהול להנדזון, זה בגדול זה שאתה יכול להישאר רלוונטי. זה שאתה לא מנותק, אתה... כי הדברים בתחום הזה כל כך משתנים, ואני עשיתי לפני התפקיד הנוכחי שלי, עשיתי שנה וחצי, שהקמתי צוות קטן, כלומר זה לא לגמרי IC, אבל זה היה צוות של אני ועוד שניים, אז בוא נגיד שהייתי 50% IC, כי לנהל עוד שני אנשים זה לא קשה במיוחד. וזה היה, א', זה היה קשה. זה קשה ללכת ממקום שאתה מנהל ואתה בעניינים ואתה מקבל החלטות לזה שאתה יושב מול stack overflow ולומד לתכנת בפייתון ומרגיש שכל אחד כאילו שעובד חצי שנה יכול לעשות זה יותר טוב ממך. אבל אחרי שעוברים את החצי שנה, שלושה חודשים, חצי שנה כזאת של קצת של למידה ולהתבאס, אז פתאום אתה מתרענן, אתה מתמלא בדברים חדשים, כל העולם של הדיפ לרנינג התפתח, ויכולתי ללמוד על זה, ולהתנסות בזה, וזה הביא אותי למקום גם פנימית, כאילו של עניין, זה עשה לי המון טוב, זה שיכולתי ממש כאילו להרגיש שכן, אני יכולה לשבת במחשב, ולעשות את הדברים בעצמי, ולהביא ערך ולהיות יצירתית בספייס הזה, לא רק בספייס הניהולי.
זה שהיית כבר והתנסית כבר קומות הרבה יותר גבוהות בעץ ההיררכי של הארגון הענק הזה, זה שינה את ההסתכלות שלך על הקוד שאת כותבת, אני מדבר, לא על...
כן, זה, אני אומרת, זה הפער וזה התסכול, כי שאתה רגיל להיות באמת במקום של יותר השפעה, פתאום להיות, במילים, להיות בורג, ולכתוב קוד כן. שכל אחד היה יכול, שיכולת, כלומר, לנהל מישהו אחר שיכתוב את זה, אז יש בזה איזשהו תסכול, אבל מצד שני זה כאילו הופך אותך לבן אדם יותר טוב לדעתי. כלומר, אני חושבת שאם אתה מתנתק יותר מדי, זה קשה להמשיך לבוא מהמקום המקצועי.
לא, אבל יכול להיות, אני אסביר לך למה אני התכוונתי. אני ראיתי פעם, עבדתי פעם עם גם חוקר נתונים וגם מהנדס תוכנה ש... הקפיד לתעד את הקוד שלו ממש ממש טוב. זאת אומרת, כל פונקציה הייתה מתועדת, והערות, ומה זה עושה, ולמה זה עושה. וככה דיברתי איתו, אז מסתבר שהוא סיפר לי שהוא פשוט עשה המון קוד ריוויוז, וכשאתה עושה קוד ריוויו, אז אתה מתוסכל מזה שאתה לא מבין מה אנשים רצו, וזה כאילו, לשם הוא הביא את עצמו. זאת אומרת, אז אני טועה אם נגיד, עצם זה שאת ישבת בישיבות הנהלה הכי בחירות, ואיכשהו שינה את לא את איך את רואה את התפקיד שלך, אלא איך ממש את עושה אותו בפועל, אולי את כותבת פונקציות מתועדות יותר, אולי את, לא יודע. מקפידה יותר על ביטחון ועל פרטיות.
כן, שאלה טובה.
אז את יכולה גם להגיד שאלה מטומטמת, אני לא אלב.
לא, אז אני מנסה לחשוב אם זה באמת נתן לי פרספקטיבה יותר טובה. אני חושבת שהיה לי פרספקטיבה יותר טובה על מה משמעותי, what can make an impact, כאילו ללכת על דברים שבאמת יכולים להיות משמעותיים, ולא רק דברים שיהיו מעניינים. כלומר, אם אני משווה למישהו שנגיד רק מתחיל, אז מה מעניין אותו? לעשות איזה פרויקט דיפ לרנינג מגניב, כאילו, כי זה מה שסקסי באותו רגע. זה היה לי ברור שאני צריכה ללכת על דברים שיביאו אימפקט לארגון. אבל אני חושבת שזה היה לי גם ברור קודם.
לא, אבל למשל, אחד התסכולים שאני מכיר מהעבודה שלי, ומהעבודה של אנשים אחרים, זה שלפעמים מקבלים איזשהו פרויקט, ו... זאת אומרת, ברור מה עושים, אבל למה? הלמה השני, את יודעת, יש את חוק חמש הלמות, את צריכה לשאול חמש פעמים למה עד שתנגיע לרוט קוז, אז לפעמים אפילו הלמה הראשון לא ברור למה עושים, ואני לא מדבר על הלמה החמישית, אז אולי, לא יודע, אולי זאת ההסתכלות ש...
אז הלמות היו שם, כלומר זה היה ברור, הפרויקטים התחילו מלמה. אני חושבת שידעתי יותר טוב, כאילו, לנווט את זה בתוך הארגון. אבל לא, אין לי איזה סיפור כמו הכותב קוד.
אוקיי, בסדר, לא כל דבר חייב להיות סיפור. עכשיו תגיד, יש לך עצות למישהו שהוא נשאר בתפקידי IC מתוך בחירה או מתוך חילוץ, והזמן עובר, לא יודע, כל החברים שלו עכשיו מנהלים באמת, אבל טוב לו שם. איך את יכולה לגרום לו להיות עוד יותר טוב?
אני חושבת שיש פה שני דברים שצריכים לשים לב אליהם. אחד זה רלוונטיות, אוקיי? אתה חייב להישאר רלוונטי בשוק העבודה. וזה לא משנה מה אתה עושה. אז לדוגמה, אם אתה מפתח, אתה פשוט נהנה לפתח, זה מה שאתה רוצה לעשות.
נכון.
אז להישאר עדכני, כאילו, תמיד ללמוד שפות חדשות, טכניקות חדשות, כלומר, להישאר עדכני ברמת הטכנולוגיה, זה דבר אחד. אני כן חושבת ש... נגיד, כן, אם אני אחזור קצת לתחום של דאטה סיינס, משהו אחד שמטריד אותי, זה ה-AutoML, אוקיי? כלומר, באיזשהו מובן, אני יכולה לראות עולם שהעבודה שלי נהיית automated. כלומר, דברים שעשיתי לפני, לא יודעת, 5 שנים, אני יכולה להגיד, וואלה, אבל אפשר לעשות לזה פתרון אוטומטי. כל הדברים שכל כך התגשתי לעשות נכון, ה-feature selection וכולי, היום זה הרבה פחות חשוב.
נכון, המחשבים חזקים.
בדיוק. ואני חושבת שאנחנו כן צריכים כל הזמן להישאר עם היד על הדופק, מה ה-key skill set שלי, מה אני מביאה. אני חושבת שגם כל עובד צריך לראות מה כאילו הדבר החזק שלו, ולשים את עצמו במקום הזה. כלומר, יש אנשים שהמקום החזק שלהם שהם פשוט, נגיד, כותבים קוד מעולה, או אלגוריתמאים מעולים, או אנשים שהם מבינים מאוד טוב את המוצר ואיך לתרגם את זה לפתרון פשוט. כלומר, כל אחד צריך להבין קצת מה הדברים שהוא עושה טוב ולפתח אותם. אני חושבת שבנוסף צריך... אני כן חושבת שחשוב לפתח יכולות של leadership. Okay, גם אם אתה לא רוצה לנהל, אבל לדעת לקחת אחריות על פרויקטים, על דברים יותר גדולים, כי זה הדברים שאני חושבת עכשיו כמנהלת. אני רוצה תמיד לקלוט אנשים שהם עצמאים, יודעים לנהל את עצמם, הם יודעים כאילו לקחת אחריות על דברים, אז אני חושבת שזה יכולות חזקים, חשובים. אז מי שיכול לפתח את זה, שיפתח את זה, גם בלי לנהל אנשים.
עכשיו תראי, אני מלמד Data Visualization, וכחלק מהמנטרה שאני חוזר על עצמה, רק גם בשביל להרגיש מאוד חשוב, אבל גם זה משהו שאני די מאמין בו, זה שבלי יכולת לתקשר, בלי יכולת לשכנע אדם בתחום עבודת שכל, כן, ה-Knowledge Workers, הם פשוט לא יכולים לא להתקדם, אפילו לא להחזיק את מקום העבודה שלהם. כי כמו שאת אמרת, יש תמיד את הסיכון שיחליפו אותנו במכונות, אז נדמה לי שאם את יודעת לתקשר עם בני אדם ולשכנע אותם, יהיה יותר קשה להחליף אותך במכונה מאשר אם את לא. זאת ההקדמה. אז עכשיו השאלה.
נכון.
האם את מכירה מקרים שבהם כן. את אומרת, וואלה, זה בן אדם חשוב, חכם, מפתח, מעולה, אבל שהוא לא יודע לתקשר, לא יודע לדבר עם אנשים?
וואו, כן, בטח. יש אנשים, אבל אני חושבת שזה באמת, זה באמת נקודת תורפה. כלומר, זה אנשים שקשה להם בעבודה. כלומר, הרבה יותר קל למישהו שהוא, בוא נגיד ככה, מישהו שאולי טיפה פחות מבריק, אבל יודע לתקשר עם אנשים, יהיה לו הרבה יותר קל בשוק העבודה.
אוקיי, זה בטוח. אני יודע על עצמי שפעם הפרויקט שלי קודם על חשבון פרויקט אחר, כי עשיתי מצגת ממש ממש טובה. זה מה יש.
שעון. כן. זה, אין מה לעשות, כאילו, זה קריטי. אתה יודע, אני נותנת, לפעמים אני מתנדבת, אני נותנת הרצאות לילדים, וכאילו לקדם את תחום הדאטה סיינס או מדעי המחשב. אני אומרת, אחד מהיכולות החזקות, החשובים, זה תקשורת. ואתם יכולים להיות מדהימים, אתם צריכים להיות טובים במתמטיקה, במחשבים, אבל אתם חייבים גם לדעת לתקשר. כי אני חושבת שבעולם ההייטק היום, אם אתה לא יכול לתקשר, אתה באמת בנקודת נחיתות. אנשים פחות ירצו לעבוד איתך, הדברים שלך פחות יתקדמו.
כן, גם פחות אנשים ישימו לב למה שאתה עושה, כי לרוב אנחנו עושים דברים שהם שינוי ממש קטן על פני מה שקיים. אנחנו לא עכשיו פתאום ממציאים מחדש את אלגוריתם PageRank.
כן, כן. אגב, זה מזכיר לי, מחזיר אותי לשאלה ששאלת קודם, על כאילו מה מנהלים לא מקצועיים, איזה ערך הם מביאים. אז אני חושבת שנגיד אחד מהדברים שהרגשתי עם אנשים שהם בכירים, אבל לא מהתחום שלי, הרבה פעמים תראה שאנשים שנילו הרבה, פשוט יודעים לשאול שאלות ממש טובות. כלומר, גם אם אין להם מושג במה שאתה עושה.
זה מעולה.
זה בול הקטע של לדעת לשאול את השאלה הנכונה, שלוקח את הבן אדם ושם אותו למסלול הנכון.
וגם לזהות בולשיט. כשמספרים לך משהו,
מה זה? לזהות בולשיט,
שאתה אומר, לא, אני לא מבין שום דבר מה שאני אומר, אבל לפי העיניים אני מבין שעכשיו תפסו אותי.
אני חושבת שיש המון, איך אני אגיד את זה? אני חושבת שזה לוקח אומץ לבוא ולהגיד למישהו שאתה לא מבין מה שהוא אומר. ולפעמים זה, אתה אומר, טוב, רגע, אולי אני באמת לא מבין, אבל עם הזמן הגעתי למסקנה שאם אני לא מבינה, אז כנראה שגם הבן אדם לא מסביר טוב. יכול להיות שלא, כאילו, שאני לא מספיק מבינה ולא מבינה את התחום, אבל אם אני לא מצליחה להבין את הבן אדם, הבעיה גם שלו. כלומר, זה שהוא לא מצליח, נגיד ברעיונות עבודה, מאוד מאוד חשוב לי לראות שמישהו, שהוא יכול להסביר את עצמו, גם אם זה תחום שאני לא מבינה בו כלום. אבל כשאני שואלת את השאלה, הוא יודע להסביר את זה ולהבין שאני לא בתחום, והוא צריך להסביר את זה אחרת, זה בעיניי סקיל נורא נורא חשוב. זה מאוד מאוד עוזר מבחינת לנווט בתוך, לעשות את המצגת הטובה שאנשים יבינו אותה, ובשביל זה ירצו לקדם את זה, לעומת משהו אחר שיש מין קטע של, if I confuse them, they'll think I'm smart. אז אני הגעתי למסקנה ש-if someone confused me, ההפך, אני חושבת ש-they're not smart, כי אין להם, הם לא קוטעים את הסיטואציה.
אז אני עבדתי תקופה די ארוכה בחברה שהם כולם ביולוגים, והייתי תקופה ארוכה מאוד דאטה סיינטיסט היחיד שם, ושם פיתחתי באמת מיומנות לדעתי, בכל הצניעות, אני חושב שאני די מעריך את המיומנות הזאת שלי, הרבה יותר מיומנות הדאטה סיינס, של להסביר מושגים חישוביים לאנשים שזה החישובים עצמם לא מעניינים אותם, אבל הרבה פעמים הייתי מתחיל את המצגות שבמשהו נורא נורא מבלבל, רק בשביל הקטע ובשביל שיחשבו שאני, עכשיו אני צריך לשים לב למה שאני אומר. כן, אז אהבתי לשים איזה נוסחה ארוכה כזאת שאפילו אני לא מבין, כי בכל זאת אני רוקח במקור, אבל כולנו היינו צוחקים ואז היינו ממשיכים לדבר. אני רואה אותך מצקצקת, אבל בסדר.
יפה.
כן, אז זה היה נחמד. טוב, תראי אורנה, אני יכול לדבר איתך עוד איזה שעה, שעתיים, אבל יש לנו שעון והשעון דוחק, אז אני נאלץ לסיים את החלק הזה של הרעיון, ולעבור לפינה הקבועה של ההסקט הזה, ולפינה הזאת קוראים על רגל אחת. אני לא הכנתי אותך לזה, וזה היה בכוונה.
על רגל אחת.
ובפינה הזאת אני מבקש מכל המרואיינים לתת עצה אחת מעשית, אבל היא חייבת להיות מעשית וקצרה. עדיף שזה קשור במשהו שאת עושה. אבל אם יש לך עצה, לא יודע, מבישולים, אז את גם מוזמנת.
אוקיי, עצת קריירה, כאילו, מבחינת קריירה?
יאללה, עצת קריירה, מצוין.
אוקיי. אני חושבת שמאוד חשוב להבין מה הדברים שנותנים לנו הנאה בעבודה שלנו. כלומר, אם זה הצד היצירתי, אם זה הצד הביצועיסטי, אם זה הצד של אנשים, אני חושבת שמבחינת ניהול קריירה, נורא חשוב להבין מה עושה לך טוב, ומה, מעבר לזה, להבין מה הסביבה שמתאימה לך. כי אני חושבת שלהרבה אנשים, מישהו יכול לפרוח בסביבה אחת ולנבול בסביבה אחרת. ואני חושבת שחלק גדול מהצלחה בשוק העבודה, זה להבין מה הסביבה שבו אתה הכי יכול להצליח, ולהבין אם אתה נמצא בסביבה הזאת או לא, ואם אתה רואה שאתה לא נמצא בסביבה הזאת, אם אתה יכול לשנות את הסביבה הזאת, ואם לא, אז להמשיך לדבר הבא.
לעבור סביבה אחרת.
זה הטיפ שלי לחיים. לקח לי הרבה זמן לקלוט את זה. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו הכל בידיים שלנו, אנחנו, אם רק נתאמץ יותר, אז הכל יסתדר. שצריך להבין מה אצלך, מה, איך אומרים? זה לא אני, זה אתה. כאילו, צריך להבין את שני הצדדים, מה זה אתה ומה זה המקום העבודה. ולראות כמו בזוגיות,
וגם לא חייבים לסבול במקום העבודה.
מתי זה לא מתאים. מה זה?
וגם לא חייבים לסבול במקום העבודה. אם מקום העבודה לא מסתדר, ו...
אם אתה סובל, זה סימן אדום בוהק, שאו שהמקום לא מתאים לך, או שאתה לא מתאים למקום, או שאתה לא בתפקיד הנכון. אולי לקחת יותר מדי ניהול, אולי פחות מדי, אולי תפקיד גדול עליך, קטן עליך. אבל כן, אם לא טוב לך בעבודה, זה סימן שאתה צריך לשנות משהו.
יפה, טוב, בנימה אופטימית וקצת פילוסופית זאת, אני מאוד מודה לך. אם אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה רוצים ליצור אותך קשר, איך, מה הדרך הטובה ביותר לעשות את זה?
נראה לי לינקדאין.
לינקדאין.
אבל שיכתבו משהו, שלא סתם ישלחו לי איזה...
תכתבו, אורנה, שמענו אותך בפודקאסט המצוין של בוריס, מאוד נהננו, הכל, זה בסדר.
בדיוק.
יופי, אז למאזינים אני גם מזכיר שלפודקאסט הזה יש גם קבוצת פייסבוק, היא בינתיים לא כל כך פעילה, אז אני מטרה בכם ומציע לכם להצטרף, לא לשכוח להירשם לפודקאסט בכל אפליקציות פודקאסטים שיש, כמובן גם בגוגל פודקאסט, זה לכבוד אורנה, ושלום ולהתראות. תודה רבה לך אורנה.
ביי,
בכיף. ביי ביי.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.